עכשיו באמת פעם אחת ללמוד את זה בצורה יסודית את הכל על הסדר. כל פעם אנחנו תופסים ניסיון. עמוד פ"א, ניסיון נפשי. ניסיון התשיעי. לפני שנתמקד בעימות בין אברהם ובין אבימלך, נתמקד בעימותו של ישמעאל ולברר מדוע זכה יצחק ולא ישמעאל בעניין האלוקי. זרע מביא של כל העניין של ההשתלשלות התולדות מאדם הראשון זה בעצם להעביר את העניין האלוקי של גילוי של השם בעולם, ובברירה בין ישמעאל ליצחק מדוע זה בעצם דרך יצחק ולא ישמעאל. ההבדל בין יצחק וישמעאל הוא שמישמעאל יצא ריבוי ומיצחק יצא פרי, כפי שמיד נבין. ישמעאל הוא בבחינת פרי בוסר של יצחק. שניהם הם בני אברהם. אברהם מסר להם את האמונה בבורא, כי אם יש בורא לעולם, הרי שיש אפשרות של שמחה, אפשר לצחוק. אך נשים לב שבזמן שעל יצחק נאמר יצחק, שזה לשון עתיד, הרי שלגבי ישמעאל נאמר מת שחק, שהוא לשון הווה. זו הסיבה ששרה החליטה לגרש את האמה המצרית, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ובנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. פסוק זו בסמיכות לפסוק ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מת שחק, לשון הווה. וכיוון שהוא מת שחק בהווה, הוא לא הפרי הבשל בחינת בנו של אברהם. כל עוד העולם הוא עולם של טוב ורע, אסור לאדם למלא צחוק פיו בעולם הזה, שנאמר אז ימלא צחוק פינו. אז ימלא צחוק פינו זה יצחק, העתיד של יצחק, ולכן ישראל נקרא רשע מכיוון שהוא מצחק בעובד. הרי מסביר את זה שלראות את העולם עם הרוע שבו ועם הרע שיש בעולם ולצחוק ולראות בדבר הזה מציאות מוגמלת מתוקנת, זה עיוות. לכן ברגע שיש צחוק בעולם הזה במציאות הנוכחית עם כל הרע שבה, יש פה בעצם חוסר הבנה וחוסר שלמות. לעומת זאת, הצחוק ששייך להיות זה אחרי שכל הרע מתקלה מן העולם, ומה שהגמרא מביאה לקדוש ברוך הוא שיש לו רגע אחד של צחוק וברכות, שזה לעתיד לבוא ועבוד רשעים רינה. כשהקדוש ברוך הוא מחלה את הרשע מן העולם, אז יש מקום לצחוק, יש מקום לשמחה. אבל כל זמן שהמציאות עצמה היא מעורבת טוב ורע, ויש את המציאות של הרע בעולם והאיסורים בעולם, למלא צחוק פיו בעולם זה בעיה. בן? מה שאנחנו מדברים על מידת ההשתברות זה מצד האדם עצמו. זאת אומרת, כשהאדם עצמו, כשהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים, הוא מביא עליו טובה, הוא שמח כי הכל לטובה. פה הרב מדבר מצד הרע שבבני אדם, שיש לנו רשעים שחוטאים, בעבוד רשעים רינה. זאת אומרת, שיש מציאות של רע בעולם מצד הרע שהם מרעים בעולם. אז כל זמן שיש לנו מציאות של רע בעולם מצד הבחירה החופשית, עדיין אין שלמות ותיקון של העולם. לא שייך למלא צחוק.
אבל זה חזר לבוא רק אחרי חורבן הבית, לא?
מה?
זה חזר לבוא, אבל זה לבוא לצחוק אחרי חורבן הבית.
זה היה חורבן, בזמן שבית המדרש היה קם, הייתה שלמות מסוימת. היה תיקון מסוים בעולם. לפני כן לא היה.
ושעדיין העולם לכאורה לא מתוקן כמו שצריך.
בזמן שמה שהם מביאים על לבנה ושלמותה מצד העניין הזה, היה פה איזשהו תיקון.
זמן בית שני גם היה?
מה? בית שני כבר לא.
מה שאמרו להם על יסחוק פיו צחוק זה בית
ראשון אפילו, בית שני כבר היה הרבה מיעוט ממה שהיה
בית. אני יודע, בכל זאת.
מה זה צריך להגיד אותו מה, דווקא להיכולים של האדם, אבל הוא לא יכול להגיד, תראה,
מישהו עובר עבירה ולהגיד גם זו לטובה בוודאי חס וחלילה,
הוא יכול להגיד, זה שאתה מלא, אם אתה יודע, מי סופר את זה, מישהו שפוש אבל אחד מצד, זה תקנית על הרבי, שושה של רבי שהתפלל.
הלך
אנה ואנה
בחדר, ואמר, אני
לא רואה שום בעיה. זה איסורים. הוא מוכר לך את המקדיק, שהוא יכול צדיק חי, שיודע לחש את הכאב.
זה עניין של איסורים. יש עניין של איסורים, עניין של עבירות, של רב העולם. רב העולם זה החטאים עצמם. איסורים לקדוש ברוך הוא, אין לקיפת אצבע מלמעלה, מלמטה, אלא אם כן בזרו מלמעלה. זה דבר אחר. מכיוון שהוא מצחק בעולה, הוא לא אפרי, הבשל תחילה בנו של אברהם. אברהם מדגיש את זה בבראשית, הקדוש ברוך הוא מברך את האדם פרי ורבו. יש עניין של פריה ויש עניין של רוויה. כלומר, הפריה זה בחינת לשון פרי, והרוויה היא הריבוי, ובהמו, וזה נאמר עליהם העניין של הרוויה, הריבוי, הריבוי. אצל באדם נאמר עניין של הפרי עצמו, שזה בעצם הגרעין הטוב שהוא התכלית של כל הריבוי. אצל ישמעאל יש פה את הריבוי, אין בו את הפרי. מכיוון שהוא מצחק בעובר הוא לא הפרי הבשל בחינת בנו של אברהם. כל עוד העולם הוא עולם של טוב ורע, אסור לאדם למלא צחוק פי בעולם הזה. שנאמר אז ימלא צחוק פינו, אז ימלא צחוק פינו זה יצחק, העתיד של יצחק. מבחינת העתיד עצמו והמגמה הכללית בסופו של דבר, ההנהגה היא הנהגה של יצחק, שיצחוק לעתיד, ולכן ישמעאל נקרא רשע, מכיוון שהוא מצחק בהווה. מכיוון שיש לישמעאל את כוח הצחוק, יש לו את הברכה של הריבוי, ומה שחסר לו זה הפרי. ישמעאל דומה ליצחק, דומה לו בחינת משהו שנחשב.
מה הקשר לצחוק לבין הריבוי?
מה?
כוח הצחוק לבין הריבוי.
זה הטובה, הברכה. הוא מקבל את הברכה, אבל עדיין בבחינה של בוסר. כן? אז יש לו את הבחינה של הצחוק, אבל לא את הצחוק העתידי. לכן יש בו את הריבוי, ואין בו את בחינת הפרי.
הברכה מתבטאת בשתי בחינות של צחוק וריבוי?
של פרי וריבוי. הצחוק, כל צחוק הוא ביטוי לשלמות מסוימת. עכשיו, השלמות הזאת היא, אצל יצחק אבינו היא תהיה רק לעתיד לבוא, שבאמת הפרי יהיה בשלמותו, ואצל ישמעאל זה בריבוי שיש לו, ואת הריבוי כבר יש לו עכשיו.
הוא כשעצמו בדרגה שלו מושלם.
הוא לא מושלם, הוא קיבל את הבחינה של הברכה בבחינת הריבוי, אשר המדגיש. יש את הפרי ויש את הריבוי.
וליצחק אין ריבוי?
מה?
ליצחק אין
ריבוי? לא בשלב הזה. לא בשלב הזה, רק לעתיד לבוא. שאומר, נכון, כי זה לא, ולכן זה לא פרי, זה רק ריבוי. זה בוסר.
אבל היה מסך שהוא
התרבות.
מה זה נותן שהוא רע? מה נותן הריבוי?
קודם כל, הריבוי עצמו זה ברכה, עצם הריבוי.
עוד כמה ערבים יש.
הריבוי עצמו הוא ברכה עצומה, כמה יש להם בזה?
לא יודע, הרגיש
כמה הריבוי עצמו הוא גם ברכה. הוא לא תכלית הברכה. בסופו של דבר, הריבוי של עצמו, אם אין בו את הבחינה של הפרי, זה עדיין לא שלמות.
זה
הרבה
פסולת.
רבון הנחשים והקרבים, איזה
תדע? זה מה שאומר, ישמעאל דומה ליצחק.
מה שהריבוי שלהם עושה לישראל, אז
שלום, ישמעאל דומה ליצחק, דומה לו בחינת משהו שנחשב. זה מסביר דבר חשוב מאוד. יש מקום במקרא...
פחוש משהו
שנחשב. מה? זאת אומרת, איזה בחינה מסוימת של פרי, שלא הגיע לבשלות שלו, הוא עדיין בבחינת בוסר.
בהתפתחות.
בחינת נפל מהבחינה הזאת. כן. יש מקום במקרא לישמעאל צדיק. אם ישמעאל היה מתקן את עצמו, הוא היה יכול להיות צדיק בלי להיות ישראל. הוא לא צריך להיות ישראל, הוא יכול להיות צדיק כישמעאל. אבל עכשיו אין לו את... מה? אבל עשיו, סליחה, אבל עשיו אין לו אותה אפשרות להיות צדיק מבחינת עשיו. אין כזה דבר עשיו צדיק. כי עשיו צדיק זה יעקב, מכיוון שהם תאומים, אז אין עתיד לעשיו. כאשר יחזור בתשובה, הוא נדע בחינת יצחק, הוא חוזר להיות ישראל. זאת אומרת, עשיו, לעומת ישמעאל, מה?
יותר משוכר
עשיו, לא נדע בחינת יצחק.
לא הבנתי. הוא נהדר את הבחינה של ביצחק עצמו, יש לי תקן בחינה של ישמעאל את הבחינה של ישמעאל ויצחק, ששתיהם יכולים לעמוד בעד עובדה, מה שהגמרא בברכות מביאה, הרואה את ישמעאל בחלום, אז חסיד. ואת הגמרא דווקא ישמעאל בן אברהם שחזר בתשובה, אבל לא, לא ישמעאלי, שם ישמעאלי לא, כן? זאת אומרת, מה שמשהו גיל לזה, חזר בתשובה מסוימת.
כתוב שהוא חזר בסוף
יום. בסוף ימיו כתוב שהוא חזר. כן, מובא שחזר. לעומת זאת, עשיו, האפשרות שלו היחידה זה להיות חלק מישראל. זאת אומרת, האפשרות שלו להתגייר ולהיות ישראל, ואז הבחינת הצדקות שלו.
זאת אומרת, שעשיו אין לו ריבוי?
לא, אין לו את הבחינה של הריבוי, הבחינה הזאת.
אה, מותר להגיד... הערבים
מחשבה, אתה רק מדבר את זה?
יש
להם
שם
גם מהמצאים כאלה,
השאלה
שלי,
אם שמעתי את זה בדרשות, אני לא רוצה להגיד הערבים שהיא מחשבה.
יש רבנים שאומרים, כל מיני ערבים מחשבה. למעשה יש להם דיכון, ואומרים שאולי
הם מבין פה שאם הוא צדיק, אז זה צדיק ישמעאל, אז כמו המשמעאל.
ישמעאל
עצמו צדיק,
לא
בא.
אבל השמנים שלו הם עובדים את אותם שפעילים שאלה.
מה?
השמנים שלהם זה השמנים האלה.
היום הצבא בן טוב אומר שבארץ אין הרבה ישמעאלים ממש. זה כולם המלכים.
מי סלפת, 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 יש להם כאלה להדסים יפים, לילדים הם. אני אומר לאלה שאתה קונה מהם, הם בגדר האמת של ישראל. לגבי שהם את הזכות ששמעו, כל השאר זה לא ישמעאלי.
אז
זה... לגבי שהם מגדים להדסים טובים.
ימר לו זה,
אבל מה יהודים לא עוזר של אברהם?
אז זה באמת יש הבדל ביניהם. יש הבדל, אני זוכר שהיינו במרוקו. במרוקו זה ערבים אחרים לגמרי, פשוט מדהים. יש להם פנים אחרות לגמרי. יש להם פנים מאוד מהירות.
מרוקו עצמא יש לה כמה שגיאנו.
באזור שלנו בראה, ממש נדהמתי, כי אתה רואה ערבים פה.
שלא
יכול
להיות ערבים, לא כל מוסלמים הוא ערבים.
לא.
יש ערבים ויש מוסלמים ויש ישמעאלים.
אני שמעתי שכל הערבים יש פחות מאחוז אחד. היום...
הזוהר מביא כי אתם מביא שעם ישראל הם הרוב בכל העולם, מרחם הרוב הרי הם המעט. אומר הזוהר לא, כל אומות העולם מתערבבים זה בזה, אז בעצם אין באף אחד בין משהו זה. בישראל הם תיאורים מהבחינה הזאת, אז הם הרוב. כשאתה בודק במדינת התארה, אז ישראל הם הרוב בעולם. מכיוון שהנושא חשוב מאוד חייבים לדייק, אין המסקנה של הדברים שנאמרו שצריך לגייר את כל בני אדום ליהדות, אלא צריך לגייר אותם להיות בני נוח. וזה מעניין החכמים ההלכתית בהלכה, יש איסור ללמד תורה לגוי. הרמב״ם כותב באיגרת להלכה שיש איסור ללמד ישמעאלים תורה, כי גוי שלמד תורה חמיקה. לעומת זאת, בני עשיו יש מצווה ללמד, מותר ללמד אותם. למה? כי אם נלמד אותם תורה, מתוך זה שלמדו את התורה הם יתגיירו. זה מדהים עד הרמב״ם הזה.
הם מדהים גם
גיירו? כי אומר שהם קרובים יותר להתגייר, ואם נלמד אותם, אז הם יתגיירו. לעומת זאת בישמעאל אומר, גם אם תלמד הם לא יתגיירו.
זה להיות ישראל ככה.
כן. אומר, רוגים מבני אדום, כן.
אנחנו מבין. אולי בגלל שמאמין יש את הרשייה? אז זה כאילו נראה בבולבן. אז אתם מי שמאמין בהם, שהם בקבוצה שלהם, מעניין שזה שתי רשויות. בגלל זה הם קל להם
לעבור לרשות אחת, כאשר הם
סוקרנים. זה נוגד אחת השני, לא?
משמע יותר מזה שיש בהם יותר מתיקות, כלומר נקופש שיש בהם יותר מתיקות של קדושה.
בעשר. בגלל זה הם יותר שונאים את ישראל? בגלל שיש להם קשר.
בגלל שיש להם את הקשר. צריך לגייר אותם להיות בני נוח מכיוון שהם לא בני ישראל. אולי מיעוט מהם שהתגיירו התייעדו, וזו הכוונה, רוב גרים מאדום. ישמעאל לא צריך. ישמעאל מתקן את עצמו, מגיע לגמר התיקון, הופך את המצחק ליצחק. אז הוא צדיק ישמעאל כבנו של אברהם, אבל הוא יהיה בן נוח אמיתי. אבל עשיו זה עניין אחר לגמרי.
זה שתראה
לנו בשעה, לא מתגיירים. זה מסתדר עם זה, כי באמת בני יצחק אין להם עניין להתגייר, בני ישמעאל.
המיתן של הכי גבוה, כולם יתגיירו כל מעולם.
זה כל אומות העולם, כשאנחנו מדברים על זה אחרי תחיית המתים, זה שלב האחרון, זה כבר כולם...
אבל כבר אז עכשיו אסור לקבל גירים,
אין דרך. למה היום אסור?
גירים,
לימות המשיח, עכשיו אתה בימות המשיח.
אז זה לא פעם משקיעה, עכשיו אתה בימות שרון.
נצור לסמיון, זה לא...
פעם זה המשיח, לא? מתי זה תמיד המשיח? מתי זה מתגלה או...
שהמשיח בן דוד מתגלה ומנצח את כל אומות העולם ובונה בית המקדש. כזכור בנשיאות החמישי לאחר הרעב הראשון בארץ יורדים אברהם ושרה למצרים. ושם עליהם להתמודד עם פרעה ועם התרבות האנושית כולה. אברהם מבקש משרה לומר שהיא אחותו. ואז ולאברהם הטיל בעבורה והיה לו צאן ובקר וינגע השם את חומו וגאים גדולים אותו וביתו על דבר שרה אשת אברהם. כל התרבות ניגפת בעקרות, מכיוון שמצרים היא התרבות האנושית הגבוהה ביותר בטבע. פרעה מבין מיד את הסיבה לכך. הוא קורא לאברהם ואומר לו, ואתה הנה אשתך, קח ולך. הפעם בניסיון התשיעי, שזה עם אבימלך, מתרחש משהו דומה מאוד. אולם דווקא השינויים הם בשני הסיפורים, בין שני הסיפורים הם שמורים על ההתפטרות שחלה בגיבורים. במקום פרעה ומצרים מתרחש הסיפור השני אצל אבימלך, מלך גרר, וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור ויבור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. לאבימלך יש קשר חזק יותר לרוחניות, שכן אלוהים הופיע אליו בחלום הלילה, להזירו. בעוד שפרעה עשה קשר הגיוני נסיבתי לסיבה למצב שהוא הגיע אליו. אבל לא הקדוש ברוך הוא בא והודיע לו, כן? ההבדל הנוסף המשמעותי המופיע בסיפור הזה הוא שלא רק שאברהם אומר על שרה אחותי, אלא שאבימלך מספר לנו שגם שרה ענתה באותה מטבע, וגם היא אמרה אחיו. יש גם לזכור כי הסיפור הזה מתרחש לאחר שינוי שמותיהם של אברהם ושרה. ואת לפני כן אברהם ושרי, עכשיו זה אברהם ושרה, ולאחר ברית המילה. כלומר לאחר השינוי הזהותי שקרה לשניהם. הקשרים ביניהם אמיצים ועמוקים יותר, ולכן גם התרבות האנושית שעליהם להתמודד עם הקרובה כבר יותר לקדושה, ונמצאת למעשה בחלק מארץ ישראל מבחינת פלישתים. הרב מביא שכל ניסיון וניסיון הוא איזשהו נקודת מגע וקרבה בין הקליפה לבין הקדושה. וככל שההתפתחות היא יותר גדולה, גם הקליפה שכנגד היא הרבה יותר עדינה. כן? אותו סיפור מביא הפעם שלישית גם עם אבימלך בגרר, אולם אז הדמויות היו יצחק ורבקה. והיא ראה בארץ מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך, מלך פלישתים גרה. שלוש פעמים קורה המצב המוזר הזה, שהזוג העברי יורד לתרבות זרה, הזוג מספר איזה סיפור שהם אח ואחות, המלך של אותה תרבות לוקח את האישה אליו, ונענש על כך בהכרות, הוא ותרבותו. כזכור, הסברנו כבר את המהות...
את יצחק לקחו רבקה.
מה?
את
יצחק לקחו גם כן. לא, שמה לא לקחו, שמה הוא ניצל, הוא היה דרך החלום שזאת זה. אלא הייתה שמה גם כן אותה הבחינה של
האבן. אותה סיפור, כן, הם סיפרו את אותו סיפור.
כזכור, הסברנו כבר את המהות העניין כך, שזהו בו זמנית בין מבחן לבני הזוג העבריים עצמם, וחיזוק הקשר ביניהם, וניסיון של התרבות האנושית הקיינית, שזה מה שמובא בקיין, שלמשה רבנו, להבל היה בת זוג נוספת, והוא תמיד מקנה בבחינה של הקדושה שכנגד, לקחת את הרוחניות, את הרחם העברי, כדי לנצל את כוח העניין האלוקי לצורך ההדרת הטומאה. בניסיון החמישי שבירידה של משה, של אברהם אבינו למצרים, אז אברהם מביא שיש כמה שלבים שהקליפה מנסה להשתלט על, על, על הקדושה. שלב אחד שהיא מנסה לקחת את הקדושה אליה, וכשהיא לא מצליחה לקחת את אברהם אליה, והוא מצליח להשתחרר ולצאת מהקליפה, אז הקליפה מנסה, לפחות אם היא לא לוקחת אותו, לקחת ממנו את הכוח הסיגולי שזה הזרע, שלפחות ייתן אותו בתוך הטומאה.
וזה אגר.
מה? וזה אגר, וזה גם כן אצל יוסף הנקודה הזאת. שלב נוסף שהיא מנסה, אם היא לא מצליחה לקחת את, את אברהם אבינו, היא רוצה לקחת לפחות את הרחם היהודיה, לקחת אותה אליה, ולהרבות בה את הטומאה.
וזה?
מה?
שרה.
הוא נשאר, אבל היא... פרעה ושרה. וזה הוא מביא שלבים, צריך באמת לראות פה את כל, את כל המהלך עצמו, על כל המאבקים האלה המדהימים שיש בכל ההיסטוריה סביב המהלך הזה של הרחם, ואז כל הנושא של ה...
כל הבנות בין הלאות ובחר...
כן.
דווקא
תזכרים. זה עוד הפעם, גם כן
בשתי...
מזה כל הנושא של ההתבוללות וכל הזה מקבל ממדים אחרים לגמרי. במהלך הזה שיש בין האנושות לבין עם ישראל, והניסיון של התאומה, של אומות העולם, בעצם לבלוע את הבחינה של הקדושה אליה. לקחת את אותם מצפות קדושה, את אותו זרע של קודש שלהם פנימה.
גם היום יש את המלחמה הגדולה הזאת.
בוודאי, לאורך כל ההיסטוריה.
אצל המשפעים זה בעיקר לקחת את הנשים.
וזה המלחמה הגדולה, אנחנו צריכים לדעת, זה אמר לי, אנחנו פה פשוט בארץ לא מודעים לזה. אבל לא מזמן היה לי איזה חבר טוב שהיה בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ התבוללו את ה-70-80%. אז הוא אומר שאנחנו פשוט מאבדים את הפרופורציות. מה שאתם נלחמים פה על הארץ זה פסיק קטן לעומת ההפסד העצום שיש לנו במלחמה הגדולה. פה אולי אנחנו מצליחים לשמור על קרקע מסוימת, אבל אנחנו מאבדים אחוזים עצומים מעם ישראל, שנכחדים מעם ישראל, שהקליפה מצליחה לאחוז אותם ולקחת אותם. לצערנו גם בארץ מתחילה להיות הבעיה, אבל זה לא היה לפני כמה שנים הבעיה הזאת, לפני העליות הגדולות של זה, לא היה את זה. אבל המלחמה האמיתית והעיקרית היא מלחמת ההתבוללות. היא המלחמה האמיתית הגדולה ביותר שבה עם ישראל נכחד מהבחינה הזאת לאורך כל הדורות, ובמיוחד בתקופה האחרונה שההתבוללות היא באחוזים עצומים. זה המלחמה האמיתית שאנחנו לא, בכלל לא נלחמים אותה, ואף אחד לא מעלה אותה לראש סדר העדיפויות למגר אותה.
אבל זה לא אמרנו שמרנו שמותם שנה,
להתעסקנה. מה? אפשר לעשות את זה בחינוך ובבתי ספר, בתלמודי תורה,
בכל...
בוודאי, צריך להקים 1,000 תלמודי תורה בחוץ לארץ, וישיבות, ושם לחנך אותם ולהראות אותם לארץ.
אמר פשוט,
זה נשיב בו. לא מדבר על דברים שיש
לו כסף
ושיש לו כסף ושיש
לו כסף ושיש לו כסף. אם אתה הולך לקהילה, למשל, בחוץ לארץ היום, ומחליט שאתה מקים תלמוד תורה בקהילה, שלב ראשון אחרי צהריים, שלב שני במשך היום, מחנך אותם, מגדל אותם, שולח אותם לארץ, אחר כך בגיל 16-17 לשנת לימודים בארץ, הרבה מהם נשארים פה. הרבה מהם יש להם קשר בזהות עם הארץ, קשר עם הזה. אתה שומר אותם בחיי תורה, אתה שומר עליהם. כמה זה כל נפש שהולך, זה השם ישמו.
זה עושה
את זה, זה מה שרב ברום אמר. רב ברום טענה שלו, שמי שדואג באמת לכלל ישראל ולכנסת ישראל, זה אנשי חב"ד, זה לא אנחנו. הם הולכים לאוניברסיטאות בכל פינה בעולם, מעבירים שיעורים, מניחים תפילים, מעורר אנשים, אם זה באלסקה, אם זה בזה, אם בכל הפינות. אנחנו, אין לנו את המודעות הזאת ולא את הצורך ללכת לשליחויות. כמה שליחים יוצאים ממרכז הרב בעולם? שולח, אומר, למה אתם לא הולכים? תלכו. תלכו לשליחות, למה אתם לא הולכים לשליחות להציל יהודים? לכן זה צריך להיות מישהו מארץ, האוויר על ארץ ישראל מחכים, לוקחים את האור הזה ויוצאים להוציא אותם. אבל צריכה להיות לזה מודעות, אנחנו, לפעמים אנחנו חיים יותר מדי בביצה שלנו וחושבים שאנחנו זה עיקר הבעיות בעולם. ומה שיש לנו להתעסק זה בעיקר עם עצמנו. אבל יש מיליונים, מיליונים, שאין מי שמטפל בהם.
זה לא יכול לעשות בגינה כמו שישה,
אז הכי פוגעים לה יוסף,
להיות בארץ ומילה גימו לארץ.
אתה רואה שהם לא
מומלם גימו לארץ.
זה לראות את הנדבקים למאור
הגדול.
אנחנו בינתיים אין לנו את המאור הגדול, ואנחנו גם לא רואים שהם נשבקים. אז זה אמר הקומן הכותב לבי גולי במקום תורה. לא, מה זה? ובכל מקום שיש מתקשב של קדושה, תגלה לשם כדי להעלות אותם. ואל תגיד שהם יבואו אחריך, כי אתה לא כמו יעקב אבינו שהקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל מתחת לראשותו. עדיין לא הגענו לזה. בוודאי, תוכנית היא להקים בעזרת השם עשרות תלמודי תורה בכל פינה בעולם.
למה שהבנות תלמדות לכל הציוני בדרום אפריקה, שהרבנים מתנגדים?
מה?
שהבנות תלמדות לכל הציוני בדרום אפריקה.
מי?
בן שלי.
נו.
הרבנים
מתנגדו
לזה.
הוא יוכל את עצמו, בנה את עצמו.
כן.
כמה שנים הוא למד בישיבה?
ארבע שנים.
ארבע שנים. ואיפה הוא שואל את רב ברום? שאלה חושב. הוא יכול לשאול את גדול הדור, שאולד את הצרכים של הדור.
ארבע שנים זה לא משהו
תסעדה.
ארבע שנים זה לא מפריק. כדור שהוא למד 15 שנה.
שילך לרב ברום, רב ברום יראה מה העניין. שואל אותו לרב ברום.
כבר נסע וחזר, אמרנו.
כבר נסע? שאת השליפות. חזר? מה קרה שחזר? אנחנו לא צריכים להיות עם עיניים סגורות. במציאות עצמה נמצאים קרוב ל10 מיליון יהודים בחוץ לארץ. צריך לדאוג להם. עכשיו, איפה שהם, תצליח להביא אותם לפה זה עוד יותר טוב, אבל כדי להביא אותם זה לא שתשב פה, זה שתלך לשם ותביא אותם.
שאלה שאתה לא יושב פה והולך להביא אותם וחוזר לפה, אתה כבר... בעצמך שם, אתה
אוכל
לא
תחל באותם 10 מיליון. לא, זה לא בדיוק. מי שיוצא מפה הוא תמיד עם קשר לפה, והוא שולח את הילדים לפה. תראו, סך הכל האמת היא, בשנים האחרונות יש הרבה יחסי גומלין. זה צריך להגיד את זה.
שיש
היום, יש הרבה, היום הרבה תנועות שמקימות בתי מדרש, כמו למשל מה שאמר כולל, יש הרבה כוללים שמקימים שם ומלמדים ומביאים ילדים לפה. יש יחסי גומלין. נכון, בוודאי. זה חשוב מאוד, זה לא חשוב.
לא יבוא לפה.
לב לוויות, יש לו המון מוסדות בכל העולם כדי להציל את הילדים
האלה. חבל. אין
לו ילדים כזה מלחמת בסביבה, זה לא קשור, לא צריך להיכנס לשום מלחמה, צריך פשוט ללמד תורה, להציל את היהודים שיהיו יהודים.
זה כוחו, כולו מסכות צריך להציל יהודים. טכנית, מי כן, מי לא, איך עושה?
איך לעשות, איך לא... ללמד תורה, להציל יהודים שיהיו יהודים.
אם הרב הבחור שולח, אז מסתם תהיה את הסיעת
הראשון.
אבל הוא צריך לשכח.
הוא שולח.
והם מצליחים
לקרוא. הוא שולח.
אתם נגיד לרד מפה, אתם נגיד לרד
שם. שולח, הולכים, אבל צריך לדעת שזה צריך להיות, צריך לחשוב על זה ולהיות מודעים לכך. כן? אז אמרנו שהמבחן עצמו הוא גם בבני הזוג עצמם, והם ניסיון של התרבות האנושית הכנית לקחת את הרוחנות, את הרחם העברי, כדי לנצל את כוח העניין האלוקי לצורך האדרת התאומה, וזה כל מה שמנסים כל הזמן. לקחת את הכוחות של הקדושה לתוכה, ככל שהעברי הוא ברמה גבוהה יותר, אף התרבות המתנגדת גבוהה יותר. בשתי התרבויות הללו מתקיים מאבק לחיים ולמוות, שמטרתו לקחת את כוחות העניין האלוקי, מה שקורה בסופו של דבר בין אברהם ואבימלך, הוא מאוחר יותר בין יצחק ואבימלך, הוא שהשניים קורטים ברית אחווה ביניהם, דבר המתקשר לניסיון העשירי, הוא הניסיון האחרון של אברהם, וזה ברית יצחק, שגם הקריטת ברית הזאת בין אבימלך לבין אברהם, היא לא היה דבר פשוט במובן מאליו לבוא לקרות איתם. והפסוק הראשון, הפותח את עקדת יצחק נאמר, והיו אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. אברהם הוא הצדיק של מידת החסד בעולם. לכן כל הניסיונות שלו הם ניסיונות של מידת החסד. צריך לברר אם הוא באמת צדיק של אותה מידה. המשנה אומרת, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, דיברנו בפירוט על 9 מהם עד עכשיו, כולם, בעוד שאלו כולם היו לפי מידת החסד, הרי האחרון, הניסיון האחרון של אברהם אבינו היה לפי מידת הדין, שכן מידת הדין תובעת אתה את חלקה, ולכן כתוב והאלוקים, שזה מידת הדין, ניסה את אברהם. אבל במידות הוויה, מידות החסד, הוא נתנסה ועמד בהם. עכשיו באה מידת הדין ובודקת אם אברהם אבינו צדיק גם לפי מידת הדין, האם גם בבחינה הזאת, ולא השם שהוא שם הוויה, שכן כזכור שם אלוקים הוא התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם לפי מידת הדין, לפי הטבע, בעוד ששם הוויה זה התגלותו על פי מידת הרחמים שהיא ער חסד ואמת. פה מידת הדין עצמה תובעת את חלקה, וננסה להסביר זאת במונחים ממשיים יותר שבעזרתם נוכל גם לערוך הקבלה לימינו אנו. מדובר כאן על תקופה חשובה ביותר בהיסטוריה של התולדות, מקרב כל הגויים, מקרב כל האנושות הלכה הבחירה העברת העניין האלוקי והצטמצמה עד שהיא מגיעה לאברהם. זאת אומרת בעצם מאדם הראשון הגיע המבחן של 70 אומות העולם, מכל 70 אומות העולם הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו שהוא יישא את העניין האלוקי בעולם. כן? מה? יש את היצירה ויש את הבחירה, אנחנו מדברים על תהליך הבחירה. מכל אומות העולם, מכל הצדיקים שהיו במשך כל ההיסטוריה עד אברהם אבינו, מי שבבחירה חופשית בחר וזכה שהעניין האלוקי יעבור דרכו, זה היה אברהם אבינו. מה שהיה אומר הרמח"ל, שהשלב הראשוני היה 70 אומות, שמתוכם הקדוש ברוך הוא בחר את מי שבחר בעניין האלוקי, שזה אברהם אבינו, וזה בבחירה חופשית. אברהם אבינו בעיקרון יכל גם לא לבחור את הדרך הזאת. כן.
אומר שבאברהם אבינו יש 70 אומות. כל אחד מ-70 אומות נתן לאברהם אבינו את חלקו?
לא. זה אומר שמתוך 70 אומות אברהם אבינו הוא זה שנבחר לחלק.
הוא צריך לייצג 70 אומות. הוא הולך במקום 70 אומות.
ישראל מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל מבחינה הזאת אולי משליחים של 70 האומות. אבל הוא זה שנושא את העניין האלוקי, זאת אומרת שהוא מבחינת הפרי לעומת כל 70 אומות של מבחינת הקליפה.
לא שכי הוא אדם פה לקח משהו גדול ותמצאת אותו בבן אדם אחד,
לא,
אחד,
לא, לא. זה שאנחנו מביאים את החסד, בגלל זה שהוא מביאים את האלוקים בעולם, או שזה בגלל שהוא השליח של אלוקים בעולם, שהוא מביאים את החסד? זה לשני הכיוונים. זאת אומרת, המציאות הזאת של גילוי מידת החסד היא זו שגם כן גורמת לכך שבעצם אברהם אבינו הוא זה שמתאים, כי הוא בעצם משווה צורה ליוצאה בבחינה הזאת.
תגידו, היה חייב להיות עשיר אברהם
בגלל זה? מה?
אולי זה שהיה חייב.
כמות
החסד שלו
נכון. אותו דבר. מה? מה פירוש? אדם הראשון לא הייתה לו הבחירה החופשית. אחרי אדם הראשון יש אדם, ממשיכה הבחירה. כל העניין האלוקי מתברר בבחירה חופשית. אי אפשר לזכות בצד של הקדושה בלי בחירה חופשית בטוב. גם כשיש את הנתונים הראשונים שיש לאדם. בעיקרון כל אדם ואדם יכול להיות או כמשה או כבלעם. זה הבחירה החופשית אצלו. אותו דבר בעשיו. אותו דבר אצל יצחק וישמעאל. הבחינה של הבחירה החופשית היא נתונה לכל אחד מהם. הרב תמיד מדגיש את זה, צריך, אנחנו רואים כבר את סוף הסיפור, ואנחנו אומרים, זה היה ברור שאברהם הוא אברהם, ויצחק הוא יצחק, ויעקב הוא יעקב, וישראל הוא ישראל. אבל צריך לדעת שבכל קטע וקטע מההיסטוריה, לפני ההתרחשות שלו, לא בכך שזה היה מה שהיה צריך להיות בהיסטוריה.
לא, אבל צריך לפתור את
המצרים. מה? הייתה מתפתחת בבחינה אחרת.
לא, אבל אחד הוא דודם שיהיו.
זה הבחירה החופשית שלו?
אז
הוא לא
היה אברהם,
אז מישהו בהמשך, בצאצאים
שלו.
אז אמרו לדבר
שלו,
לא
היה אברהם.
הייתה לו בחירה חופשית. גם לאדם הראשון הייתה בחירה. בדבר הזה, כל הנושא של הבחירה והידיעה, יש על זה בנוצר חסד, הרב מתייחס לזה בצורה מאוד יסודית. שם אפשר לראות את זה באמת, איך זה משתלב ביחד שני הדברים האלה. כל מידת הדין עצמה תובעת את חלקה ומנסה להסביר זאת במונחים השיעים יותר שבזאתם נוכל גם לערוך הקבלה לימינו אנו. מדובר כאן על תקופה חשובה ביותר בהיסטוריה של התולדות. מקרב כל הגויים, מקרב כל האנושות הלכה הבחירה שהיא העברת העניין האלוקי והתקמצמה עד שמגיעה לאברהם. ברגע זה כשכל האנושות היא הכלל, יוצא אברהם מן הכלל. אז יש טענה של הסתה המדבר בשם אומות העולם, והיא אחר הדברים האלה, דברים של מי? אומרה שדבריו של סתן, שהיה מקטרג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד. אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו, הייתי אומר לו, זבח אותו לפניי, אם לא היה מעכב. למה מתערב השטן?
אני
נתינת מתנה, כוח מסוים שהיה בו נתן ישראל. מה?
זה היה
שח לעם
ישראל
מפני כן. לא, שם קומרנו מביא שלא היה שח לעם ישראל. זה מצד אומות העולם, כוחות מסוימים נתנו לישראל. הופיע מהר פדרן, לקח את העניין של הפריאה והרבייה, יצרה של פריאה והרבייה נתן לישראל. כן? תכף נראה הרב גם כן נדגיש את הדברים האלה. למה מתערב השטן לפי המדרש דווקא בשלב זה? נקודה זו חשובה מאוד להבנת העניין. כי אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה זהה בהיסטוריה שלנו כעם. בכל פעם שקיימת התקדמות בתולדות, אז כל הצדיקים של אותה מרגע של אותה שורה שאליה הגיעה האנושות לפני ההתגלות החדשה, עומדים במבחן. לכן השטן בשם בית דין של מעלה, תובע את המבחן לאברהם, כדי לקבוע אם הוא באמת גדול יותר מכל שאר הצדיקים של אותה מדרגה, השייכים לתולדות, ושלא הגיע להם העניין האלוקי, לא עבר דרכם אלא דווקא דרכו. לפי הסברים שלנו, הטענה העיקרית כאן מופנית על ידי ישמעאל נגד יצחק. ולכן רש"י מביא שני מדרשים על הפסוק הפותח את הראשון, הם דברי השטן, שזה בשם כל אומות העולם, כי כל פעם שנאמר האלוקים, במקום אלוקים, זה במשמעות הוא בדינו, או פמליה של מעלה. כלומר, בשם כל אומות העולם צריך לוודא שאין שום ספק בצדקותו של אברהם לפני שכל היתר נפסלים. וזה טענה נגד אברהם, גם נגד יצחק, בא בעיקר ישמעאל, ומה שמובא בגמרא, שישמעאל אומר ליצחק, אני יותר גדול ממך. אותך מלו לשמונה ימים, לא הייתה לך דעה, לא כלום, אני בן 13, יכלתי לבעד ויכלתי זה. כן? ונגד יצחק בא בעיקר ישמעאל, וזו הפירוש השני של רש"י. ויש אומרים, אחר דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק, שמל בן י"ג ולא מיכה, אמר לו יצחק, בעבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי, הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, לא הייתי מעכב. ואז אחרי המבחן הזה של אברהם והמבחן הזה של יצחק, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד את אברהם ויצחק בעצם בניסיון של העמידה. לעמיתו של דבר היה לנו לחשוב שלא היה צריך שאברהם אבינו ייבחן לפי מידת הדין. למה? שכן אין זו מידתו, כי כל המידה של אברהם זה החסד ולא הדין. אך מכיוון שעליו להיות שורש לזהות של ישראל, שהוא הצדיק האמיתי של מידת האמת, ומידת האמת כוללת בתוכה את החסד ואת הדין, אז מידת החסד שלו צריכה להתאים גם למידת הדין. אף הפי שהאיחוד האמיתי והסופי של המידות קורה רק אצל יעקב אבינו, שאצלו יש את אחדות המידות, אברהם הוא צדיק של מידת החסד, וממנו אנחנו צריכים ללמוד מהו חסד, ומה עם כל המצוות בתורה שייכות לאותה מידה של החסד. לכן מידת הדין לא שייכת לו, אבל כדי שיהיה אברהם האמיתי כאב בשורש לזהות של ישראל, שמה שמיוחד בישראל זה השילוב של שניהם, עליו להיות מסוגל להיות צדיק גם לפי מידת הדין. וזה עניין של אחדות המידות, שבכל מידה ומידה יש בה את שני המידות גם יחד, את מיזוג המידות, כן? אחרת אין במציאות איזון כלל, יצחק הוא צדיק של מידת הדין, כלומר הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים לפי העירה. כלומר המבנה הזה הוא כזה, אברהם שהוא מידת החסד, לעבוד את השם באהבה ובשמחה, יצחק הוא בחינת מידת הדין, לעבוד את השם ביראה, יעקב הוא כבר האיזון והמיזוג של שני המידות, שהיא מידת האמת. למשל בחסידות בכלל ובעיקר בחסידות חב"ד, שמים דגש על כך שבמציאות כאילו אין בכלל יראה, מידת הדין בעולם, הכל צריך להיות מתוך שמחה ומתוך אהבה. הם כאילו לא יודעים מה זה, ומדברים על חסד גמור. שצדיק ממידות אחרות שומע אותם, כן, זה נשמע לו קצת אוטופיה, לא אמיתי. כי באמת יש תפקוד קשה של מידת הדין. אבל חסיד הוא מי שנשמתו לא ראה שום שמת של מידת הדין בעולם, ושורש נשמתו הוא חסד טהור. זה בחינת מידת החסידות, העניין של הבעל שם טוב. לעומת זאת המתנגדים מדברים כאילו הם בכלל אהבה, מידת חסד בעולם. הם מדגישים בעיקר את מה שעשו, את השלילי ואת המפחיד. גם כאן הקיצוניות היא לא נכונה, שכן היא רק חלק מן האמת. דין הוא שורש הנשמה של אלו. יעקב הוא האיזון של שתי המידות הללו, מן תרכובת כזו היוצרת מהות חדשה שהיא מידת האמת. או מידת הרחמים, כן? וזה, דווקא זה נקרא ישראל. ישראל הם דווקא השילוב והאיזון בין מידת החסד ומידת הדין עצמו. נחזור לפסוק שאנחנו דנים בו, ונשאל למה נאמר והאלוקים נישא את אברהם. למעשה היה צריך להיות כתוב והאלוקים נישא את יצחק, שהרי מידת הדין שייכת לו, אבל לגבי יצחק זה הרי מובן מאלה, כי הוא מוכן לזה. והוא מוכן למסור את נפשו, אין לו בעיה במידת הדין. לכן, מה שקורה ליצחק מסופר רק בדרך אגב, תוך כדי סיפור ניסיונו של אברהם. אברהם הוא נשוא הניסיון כאן, מידת הדין משמעותה לשלם על מה שקיבלת. לקנות זכות על מה שקיבלת בחינם. קיבלת מאלוקי אברהם, עכשיו אלוקי אברהם שהוא אלוקי החסד, קיבלת ממנו חסד גדול, עכשיו צריך לפרוע את החוב בפני פחד יצחק, כן? לכן בפסוק י"ב המלאך, יאמר המלאך לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוקי מטה. עד עכשיו ידעתי שאתה אוהב את השם. עכשיו אני יודע שאתה ירא אלוקים כי אמרת במבחן של מידת הדין. והרב מביא כל צדיק וצדיק במידה שלו, בסופו של דבר הניסיון והשלמה של המידה שלו, שבוחנים אותו במידה שכנגד. אז בעצם הוא נשלם, וכל צדיק וצדיק בעצם יש לו 10 ניסיונות שבהם הוא מתנסה ועומד. הרב מביא שזה בעצם גם כן כל אחד ואחד מישראל. יש עליו את 10 ניסיונות האלה שהוא צריך לעבור אותן כדי להגיע לפסגה של השלמות שלו מצד עצמו.
מה יותר גבוה, אהבת השם או
אהבת
השם?
מה? מה, צריך את שניהם.
לא, צריך,
ואם
לא, מה יותר
אחרת? צריך את שניהם. צריך את שניהם.
אפשר להבין
בשמאל, בשמאל. בעיקרון האהבה, מידת האהבה היא נערכת אותו. כשאדם מגיע למדרגה שהוא אוהב את השם, אז זה מדרגה עצומה.
כי פה זה הפוך, הוא כאילו לאברהם יש אהבה, ועכשיו הוא קונה את העירה.
כי אצלו מה שמייחד אותו זה מידת האהבה.
אז
צריך שיתברר שגם הוא אוהב את השם במידת העירה. זה מה שהזוהר מביא, שהקדוש ברוך הוא, כל צדיק וצדיק הוא מנסה אותו. מה פירוש? הוא אומר, כשאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זה עדיין לא ראיה שהוא אוהב אותו, את השם. מתי מתגלית האהבה של אדם לשם? כשהקדוש ברוך הוא מודד את האדם במידת הדין, במידת היראה, ואז הוא אוהב אותו, אז גם כן מתברר שאהבה היא אהבה אמיתית, שהיא לא אהבה תלויה בדבר, אלא אהבה מצד האהבה עצמה. ותמיד המובחר בשתי כיפי הפעמים, כשהקדוש ברוך הוא עושה לאדם טוב ונותן לו אושר ונותן לו כבוד ונותן לילדים, אין שום בעיה. השאלה, כשהקדוש ברוך הוא דן אותו במידת הדין, אז אם גם כן הוא אוהב את זה, אז מתברר שזאת אהבה של נתניה בדבר. ולכן ישראל דווקא העניין שלו מידת האמת. ובעניין של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, הרב אשכנזי זצ"ל מראה את זה גם כן בנקודה הזאת של שתי ההפכים האלה שיוצרים עיוותים. למשל, מישהו ממידת אברהם, הוא יגיע, יכול להגיע לגלישה, לאהוב את אומות העולם, לפעמים הרבה יותר מאת האחים שלו. כן, כמו שרואים את זה בשמאל. או... אברהם אבינו, מידת החסד, יוצא ממנה פסולת שזה ישמעאל. מה הפסולת של, של אהבת החסד? ברגע שאין גבולות, ידו בכל ויד כל בו. כן? שזה הברכה של ישמעאל, שזה בעצם הפסולת. יצחק אבינו, שזה מידת הגבורה והיראה, שאדם בתוך עצמו יוצא מן הפסולת, שזה עשיו, על חרבך תחיה. כשאדם יותר מדי דואג לעצמו ומצטמצם בתוך עצמו, הוא יכול להגיע לקיצונות שהוא מוכן להרוג את השני, העיקר כדי שלא ייגע במה ששייך לו. כן? אז יוצא מן זה יצחק. יעקב אבינו שהוא השילוב של שתיהם, לא יצא ממנו פסולת, מיתתו שלמה. אין, לא יצא ממנו פסולת, אלא כל 12 השבטים, כולם עם ישראל. זה פעם דיברנו על העניין הזה. אותו דבר גם בזוג של אברהם ואישה. אדם שיש לו מידת האהבה, החסד, הוא צריך אישה מצד הגבורה, כדי שהיא תהיה כנגדו, כי היא יכולת מי ישמור עליו. אז לאברהם אבינו יש את שרה, מלשון שררה, כל אשר תאמר לך שרה שמה מקולה. יצחק אבינו שמידתו מידת הגדיל והגבורה, כשאליעזר הולך למצוא לו שידור, אז הוא מחפש דווקא אישה של אישה של חסד, כי צריך מישהו בעלת חסד שתאזן את הבית. יעקב אבינו שיש לו את שתי המידות, זאת שתי נשים, ולמזק את שתי המידות. כן, אז זה כבר מאוחר.
עכשיו פה יש לנו הכל, לא?
עכשיו כבר יש לנו הכל. רבי חנניה בן הראשון אומר, אתה כדאי.